ארצות הברית מובילה מתקפה דיפלומטית כוללת על רוסיה, כ-140 דיפלומטים רוסים גורשו מיותר מ-20 מדינות, כאקט של הזדהות עם בריטניה שטוענת להרעלה הרוסית, על המרגל הרוסי לשעבר, וזה קרה על אדמתה. אנחנו רוצים לדבר על היחסים המתוחים בין ארצות הברית לרוסיה ובין המנהיגים פוטין וטראמפ, מי שעד לא מכבר תוארו כידידים. ואנחנו אומרים שלום למומחית ליחסי שתי המדינות, הדוקטור איזבל אגינור, שלום לך.
שלום.
עמיתת מחקר במכון טרומן, אוניברסיטה העברית. ומה קרה? איך פתאום הכל מתנפץ? פעם היה נדמה שפוטין פועל למען טראמפ, ויש איזושהי ידידות מאחורי הקלעים. עכשיו אנחנו על סף מלחמה קרה, מה קורה כאן?
אני חושב שמוקדם לדבר על סף מלחמה, אם אתה מתכן על מלחמת מילים, אבל מלחמת מילים מתנהלת כבר בין רוסיה וארצות הברית זמן רב, ולא כל תלות ביחסים האישיים בין פוטין וטראמפ או טראמפ ופוטין. מפני שיש
טובים... סליחה, דוקטור גינור, רק רגע, פשוט... נקטעו הדברים, אפשר לחזור על המשפט האחרון, לא שמענו?
רגע, מאיזה מקום לא שמעת?
אוקיי, אמרת שאת אומרת, מלחמת מילים מתרחשת כבר זמן רב, לא צריך להתרגש אם אני מבין מהעניין הספציפי הזה.
תראה, זה כבר שנים, לפחות 3 שנים, אם לא יותר, שכל התעמולה הרוסית מכוונת נגד ארצות הברית. ואם אפשר לומר שקודם זה היה מופנה נגד אובמה ואחר כך נגד הילרי קלינטון כמועמדת לנשיאות, היום צריך לומר שהתעמולה הקשה מאוד נגד ארצות הברית מתנהלת גם נגד טראמפ והממשלו. אם כי טראמפ בעצמו עושה דברים שאולי מדברים על הניסיון לעשות ולהמיך את הלהבה. אבל במקרה של הגירוש של הדיפלומטים הרוסים מארצות הברית, דובר רוסיה עצמה שיש מות על כך שטראמפ הולך לגרש מספר מסוים. אני חושבת שאף אחד לא חשב אפילו על המספרים כפי שזה התבצע, ולדעתי הדבר נובע מהיחסים שממשל של טראמפ מנסה לשמר עם הנאטו ועם האיחוד האירופאי. עכשיו, מה שקרה, אני ראיתי בעצמי בטלוויזיה הרוסית שהדיעה על הגירוש האמריקאי הערב הזה הגיע תוך כדי תוכנית אקטואליה, והתגובה המיידית הייתה שכל זה תוצאה של כחים או של פעולות של ג'ון בולטון. ג'ון בולטון עוד לא נכנס אפילו לתפקיד, אבל כבר ברוסיה רואים אותו כאשם בגירוש מסיבי כזה של הדיפלומטים, ולא חושבים שיש פה אולי ניסיון של המדינות המערביות ליצור קיר אחיד של עזרה הדדית, או פשוט של קבלת קביעת המדיניות המשותפת כלפי רוסיה, מפני שבמהלך השנים האחרונות רוסיה ופוטין ניסו למעשה ליצור חוסר יציבות בכל מדינה ומדינה לחוד, ולפעמים גם כן לקבוצות ביחד.
זאת אומרת, עד היום נדמה היה לרוסיה שהיא מצליחה לייצר בקע בין ארצות הברית לאירופה, ופתאום היא מגלה שזה לא הלך.
כן, לא רק בקע בין ארצות הברית לאירופה, אלא גם באירופה בין מדינות שונות. עכשיו מתברר שרוב המדינות האירופאיות ובכלל מדינות בעולם יוצרות מין מצב של שכם אל שכם. ומה שנשאר לפוטין זה אולי רק הבריתות עם איראן, עם סוריה, עם חיזבאללה, עם מדינות שאין להן אותה חשיבות, נגיד מדינית.
אז בעצם מה שאנחנו מבחינתנו בפינה הקטנה שלנו, כשאנחנו יודעים שהיום פוטין הוא השולט בסוריה, אז מאוד מאוד מטריד שכרגע אין לו לאן לפנות אלא לאותו ערוץ של מה שאנחנו קוראים ציר הרשע.
תראה, הציר הזה קיים פה גם כן הרבה שנים, ובאמת הוא נשען עליו, מפני שיש לו הרבה יותר אינטרסים משותפים עם איראן למשל, מאשר עם עם מדינה אירופאית, אפילו שהוא בזמנו ניסה להגן עליהם, נגיד כמו חברות ביוגוסלביה לשעבר, שגם כן שותפות היום, לפחות חלק מהן שותף היום בגירוש מאוד מאוד לא משמעותי.
אז אם כך,
זה משמעותי לארצות הברית, סליחה, אם זה משמעותי לארצות הברית שמגרשים 60 איש, אבל עם מדינות כמו הונגריה, כמו נדמה לקרואטיה, מגרשות כל אחד איש אחד, אז זה לא, אנחנו פשוט יודעים שאנחנו חייבים להיות ביחד, ושאנחנו מגינים אחד על השנייה, מפני ש אנחנו לא רוצים לחזור למה שהיינו.
זאת אומרת, בעצם מה שקורה כרגע זה שהגוש האירופי וסביבתו, מדינות המערב הופכות להיות גוש אחד, ואנחנו לא צריכים להיות מבועלים מהאופציה שפוטין יישען יותר על הבריתות שלו עם מקומות כמו איראן.
אני לא יודעת אם אנחנו צריכים או לא צריכים להיות מבוהלים. אני חושב שאנחנו צריכים פשוט להיות עם יד על הדופק ולראות לאן זה הולך. מפני שבמשך שנים רבות ישראל נחשבה ברוסיה, בברית המועצות קודם כל ואחר כך ברוסיה, וזה לא נעלם עד הסוף. אבל ישראל נחשבה לכלי בידיים של ארצות הברית, ועכשיו גם כן כבר שמעתי שישראל קונתה כבעלת בריתה של אמריקה ולא של רוסיה, אז אתה תעשה את המסקנות שלך על מי לסמוך ועל מי לא.
טוב, בכל מקרה, אלה דברים שלאחרתך יחריפו, כי אנחנו ראינו בבריטניה, אז פוטין הגיב בצורה חריפה, והדבר הזה גרם להתגלגלות הלאה. עכשיו, גם כן עם ארצות הברית, לאחרתך כל הסיטואציה הזאת, כמו שאת מכירה את הלך המחשבה של פוטין, זה יגרום להחרפה של המציאות?
אני לא יכולה להגיד שאני מומחית למחשבה של פוטין, אני רק חושבת שבבחינה היגונית, שמבחינה הגיונית אפשר לחשוב שקודם כל עד שרוסיה ופוטין יעברו את האליפות הכדורגל, משחקי האליפות הכדורגל ביולי במוסקווה, פחות או יותר התגובה הרוסית תהיה כמו שהם מבטיחים, כתגובת מראה. אז לפי מי שגירש דיפלומט אחד, אותה מדינה תקבל בחזרה אחד הדיפלומטים שלה. מי ש... איפה שגורשו ארבעה, אז גם ארבעה מהמדינה הזאת יחזרו וכו'. אבל אם למשל איסלנד שהלילה הכריזה שהיא מחרימה את המשחקי הכדורגל האלה, הצטרפו לאיסלנד עוד מדינות שיחליטו להחרים את המשחקים, אז התגובה יכולה להיות יותר קשה. לגבי ארצות הברית, אני חושבת שבידי רוסיה ואולי פוטין יש תיק די לא מבוטל על טראמפ ועל אילותיו, הרבה חומר ממנו יכול לבלוג איפשהו כדי לקלקל מצב רוח לטראמפ גם בקשר הרוסי.
אבל זה כבר בממד האישי, פוטין מול טראמפ, אבל לא פחות בממד של שתי מעצמות זו מול
סליחה, כפי שאנחנו רואים, כל דבר בארצות הברית גורם להתקררות של היציבות. זאת אומרת, יש חוסר סביעות רצון ממה שקורה בארצות הברית, בארצות הברית עצמה, החל ממחאה נגד החזקת הנשק וכלה בכל מיני דברים נוספים, כמו מצב של מערכת הבריאות, בתי ספר וכו'.
כן, טוב, לנו נשאר רק להסתכל מהצד, להשתדל אולי ככה להנמיך ווליום ולראות איך הדברים האלה התקדמו. הדוקטור איזבל אגינור, עמיתת מחקר, מכון טרומן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
כל טוב.
תודה רבה.